אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק 83 בפודקאסט דסק הכדורגל. לפני שאני אתחיל ככה בפרק הזה, אני אדבר הרבה על מנצ'סטר יונייטד, הרכש שלה, אני אנסה לגעת למספר נושאים נוספים לקראת סוף הפרק, אבל לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכולכם שב-23/8/2023, משמע החודש, אני הולך לעשות שינוי כביר בכל הדרך שבה אני עובד, ומשהו גדול מגיע, אז אני מאוד מקווה שאתם תהיו חלק מהדבר הזה, כי אני עושה את זה בעיקר עבורכם, כי בסופו של דבר כל התוכן שנכתב ומיוצר ומוקלט ומוסרט, הכל נעשה בכדי להגיע אליכם, להנגיש לכם תוכן איכותי ברמה הגבוהה ביותר שאני יכול להציע, ולשם זה הולך, אז אני מאוד מאוד מקווה שתהיו איתי, ולפני שאני אתחיל לדבר על מנצ'סטר יונייטד, הרכש שלה בקיץ האחרון, למה דווקא השחקנים האלו והעמדות האלו, מה רואה תן אך ואיך הוא רוצה שהקבוצה הזאת תראה בעונה הקרובה, אז לפני כל זה, חסות. הפרק בחסות פאבה ביר גרדן, הבית לספורט בראשון לציון, משדרים את כל אירועי הספורט על מסך ענק ובאווירה שאין שנייה לה. כתובתנו היא רוטשילד 83 ראשון לציון, אפי אבר, סלמים ראשון חמישי בשעות 5-8, 50% הנחה על האלכוהול ו-20% הנחה על האוכל. ניתן לערוך אירועי ספורט פרטיים, משדור על מסך ענק, עד 60 משתתפים, וכל זה בחלל פרטי ומוצב. פאבה ביר גרדן, רוטשילד 83 ראשון לציון. אז בואו נדבר מנצ'סטר יונייטד. תראו, בעונה שעברה, העונה האחרונה, היו בעיות ביונייטד, בעיקר בהתקפה. הקבוצה כבשה 58 שערים בליגה, זה מקום שביעי בליגה, ומלך השערים היה מרקוס רשפורד עם 17 שערים, כשהוא בעצם היחיד שכובש במספרים דו ספרתיים. משמע, קבוצה ללא חלוץ, היה דבר חורס, שהוא לא בדיוק תרם משהו, חוץ עם המאבקים ותרומה מאוד מוזרה במרכז המגרש. ובעצם כל מה שאפשר להגיד על העונה האחרונה של יונייטד, זה שהקבוצה צעקה שצריך חלוץ, צריך מישהו שידע לשים את הכדור ברשת. דווקא בחוליה הגנתית, הקבוצה עבדה לא רע בכלל, עם 43 ספיגות, שזה מקום שלישי בליגה, למרות שהייתה אמורה לספוג 50 שערים לפי מדד השערים הצפויים. זאת אומרת, גם עם הגנה שעברה מספר פציעות קשות, גם של ורן, גם של מרטינז, גם עם בלמים שנכנסו במקומם בדמות מגווייר, שכולנו יודעים שהוא לא הדבר הזה, מה שהקבוצה צריכה, או לינדלוב שהוא שחקן נחמד לכל הדעות. ביחד עם כל זה, הקבוצה עבדה הגנתית לא רע בכלל. וזה בעצם אומר שמבחינת דוד דחיה, זו לא הייתה עונה עם תצוגת שוערות רעה, אולי אפילו סבירה. כי לפי הנתונים היותר מתקדמים, שבעצם מודדים שערים צפויים לפי איכות הבעיטה שהשוער נאלץ לעמוד מולה, דחיה היה אמור לספוג רק 41 שערים, משמע הוא ספג 2 יותר. היה אמור לספוג 41, לפי הנתונים המתקדמים, ספג 43, הוא לא היה יוצא מהכלל, אבל הוא לא הבעיה. ואז בעצם מגיעים לשאלה, למה תן אך בחר להחליף שוער, למרות שדחיה לא היה כזה רע, ולמה דווקא אנדרי אוננה? אז אחרי מסע ומתן לא כזה ארוך למען האמת, מנצ'סטר יונייטד מחתימה את אנדרי אוננה, תמורת 52 מיליון אירו ששולמו לאינטר, עם חוזה עד 2028, שוער בן 27, משמע הוא נמצא מבחינת הטיימליין שלו, מבחינת הקריירה, זאת אומרת, בנקודה שלפני השיא. ואם מסתכלים על דחיה ועל אוננה, אפשר להגיד שמבחינת היכולת שלהם על הקווים, על הקו השער, הם די דומים. שניהם ארוכים יחסית, אפילו מאוד, שניהם בעלי רפלקסים טובים מאוד, אבל נדמה שהם שניהם סובלים אותה מחלה במרכאות, שזה מפרק כף יד חלש יחסית. תחזיקו שנייה את מפרק כף היד שלכם ודמיינו בעצם שכדור פוגע במפרק היד, במקום שהוא יהיה חזק וישר, הוא נדחף אחורה ובעצם גורם לכך שהכדור דוחף את עצמו פנימה. ראינו לא מעט שערים של דחיה בעונות האחרונות שהוא מגיע לכדור, עוצר אותו לכאורה, אבל מפרק כף היד הולך אחורה ובעצם גורם לכדור להמשיך את התנועה קדימה. וראינו את זה אצל אוננה, לא פעם ולא פעמיים, גם באיטליה. רפלקסים נהדרים, מיקום על הקו נהדר, מפרק כף יד צריך שיפור קטן. מה שכן, אם מסתכלים על הנתונים בעונה החולפת, אוננה מקים את עצמו בעשירון 88 מתוך 100, מבין כל השוערים בטופ 5 באירופה, עם 76.4% עצירות בממוצע למשחק, כשדחיה נמצא בעשירון 47%, עם 71% עצירות המשחק. הפער לא גדול באחוזים, אבל שימו לב לעשירונים. משמע, אוננה נמצא בטופ 20 מבחינת עשירונים באירופה, בשוערים באירופה, ודשאה נמצא במקום 47, משמע, לא בחמש העשירונים הראשונים, לא בחמישים הראשונים. זה משמעותי מאוד. הפער האמיתי ביניהם מתחיל דווקא כשהכדור לא נבעט לקראתם. דוד דשאה הוא אחד משוערי הקו הטובים ביותר של העת המודרנית לדעתי. אחד מהשוערים המדהימים שראיתי אי פעם, כשהוא נמצא, עומד על קו השער. כשהוא בין הקורות והוא בטוח בעצמו, הוא בעל רפלקסים מהטובים שראיתי, וכאמור, באמת שואל בסטנדרט הגבוה ביותר בהיסטוריה של המשחק. הבעיה של דחיה מתחילה כשהיריבה מנסה לדחוף כדורי עומק לרחבה, או להרים כדורים לרחבה. פה דחיה נראה לעתים קרובות מדי, אבוד לחלוטין. הוא לא מרגיש בנוח להיות הסוויפר קיפר, שזה מונח שבעצם מטמיע מנואל נויר כשוער שיוצא מהרחבה, מחליק כדורים, משחק איתם, מוסר אותם, עוצר אותם על החזה, נוגח אותם אם צריך. שוער שמרגיש עם הכדור בנוח ממש כמו שחקן שדה לכל דבר. ואוננה הוא ההפך המוחלט מדחיה. הוא הסוויפר קיפר האידיאלי. הוא שוער שאוהב לצאת מהשאר, הוא אוהב לחפות על ההגנה ובכך לאפשר לה להיות בקו הגנה מאוד מאוד גבוה, והוא שוער שיוצא לא פעם מהרחבה, מנהל משחק, עוצר אותו על החזה, על הראש, אפילו מנסה דריבלים שעולים בשטויות לא פעם. שוער מאוד מיוחד שמשנה את כל הדרך שבה יונייטד תוכל לעשות בילדאפ מאחורה. עכשיו, בכל הקשור להרמות לרחבה, אוננה הוא לא מהשוערים הטובים ביותר באירופה, צריך להגיד את האמת, אבל הוא ללא ספק טוב משמעותית מדחיה באספקט הזה, נקודה. בעונה האחרונה באיטליה, אוננה היה בעשירון ה-48 עם 0.78 הרמות למשחק שהוא הצליח לעצור או לקלוט. 48 זה לא הכי מרשים, נכון, אבל דחיה נמצא בעשירון 8 לנתון הזה עם 0.4 הרמות למשחק בלבד שהוא מצליח לעצור. שוב, הפערים פה בין שניהם בכל האספקט של הגובה משמעותיים מאוד. אך כאמור, הסיבה העיקרית למה תנח רצה את אוננה, זאת היכולת שלו לשחק עם הכדור. אני ראיתי לא מעט משחקים של אוננה, וגם העונה וגם עונות קודמות, בעיה לצורך העניין, לפני הפרשה שלו עם הסמים במרכאות, שווה לקרוא על זה, והשוער הזה הוא מוסר כמו קשר אמצע מדופלם. אמרתי לכם, לפעמים הוא משתעשע עובר על המידה עם הכדור, וגם חטף מספר שערים מבחים בגלל הדבר הזה, אבל אוננה, אם אני צריך להגדיר אותו, הוא מאסטר פאסר, אמן מסירות בתפקידו. והטוב בעולם באספקט הזה, אגב, כרגע, לפחות היום, הוא טר שטגן, ואוננה מעונה לעונה רק מתקרב אליו בכל הקשור למספרים. תוסיפו לזה את העובדה שבעונה האחרונה, אוננה סיים בעשירון 90 לניסיונות מסירה, ובעשירון 75 בכל הקשור להשלמת אותן מסירות. ואם נגיד משווים בין דחיה לבין אוננה, כמו שצריף, אז דחיה בעונה האחרונה נמצא בעשירון 48 לניסיונות מסירה, ובעשירון 14 בכל הקשור להשלמת אותן מסירות. בעונה האחרונה, תן אך לא יכול היה לבנות על דחיה ועל משחק הרגל שלו. לא פעם ראינו את יונייטד פשוט מעיפה כדורים קדימה לכיוון ורחורסט והחלוצים, כי דחיה חשש בלמסור כדורים, ולכן יונייטד ויתרה לא פעם על הבילדאפ מאחורה. עם אוננה אפשר לומר בביטחון, no more. יש שוער מוסר מדהים בין הקורות באולד טראפורד, ומי שראה את יונייטד במשחקי ההכנה, למרות שראינו את אוננה סופק שער די משעשע מצ'יפ מ-40 מטר, דווקא היום ביום ההקלטה, יום שבת, אבל אפשר היה לראות איך אוננה מנהל המשחק מאחורה. במשחק היום נגד לנס היו כ-3-4 דקות שלמות, שכל מה שיונייטד עשתה, זה להתמסר מאחורה בין אוננה לבין הבלמים וקסמירו. ולנס היו חסרי אונים. אז זו בעצם המטרה העיקרית למה אוננה הפך להיות שד אדום. משחק הרגל שלו יוצא מהכלל. החוליה השנייה שהייתה חשובה מאוד מבחינת אריק טן האג זה המספר 8 לצידו של ברונו פרננדש. ראינו לו פעם את אריקסן משחק שם, אבל אריקסן לא היה הכי יציב, היו לו הברקות. היו משחקים לא רעים, אבל היו הרבה משחקים שבהם הוא לא תרם יותר מדי, וגם ראינו שחוץ מאריקסן, אף קשר בעצם לא הצליח להיכנס למשבצת לצד ברונו פרננדש. ומייסון מאונט זה בדיוק השחקן הזה. קשר התקפי, אנגלי, בן 24, רגל ימין, והוא מגיע מצ'לסי תמורת כ-65 מיליון אירו. בגדול, מייסון מאונט היה אמור להיות היורש של פרנק למפארד, ככה הסתכלו עליו. אבל זה לא קרה, בעיקר בגלל האופי של מאונט. הוא לא מנהיג, הוא לא שחקן שמוביל קבוצות. הוא לא יהיה הגו-טו גאי, זה שקיע את הכדור בדקה 87 ועיוות שוט לשער. זה לא השחקן הזה. הוא לא מרגיש בנוח להיות זה שמנסה לנצח את המשחק שהכל תקוע, ולסחוב את הקבוצה עליו. ומייסון מאונט הוא שחקן שאיבד ערך בצורה משמעותית בעונה האחרונה בצ'לסי, המרוסקת צריך להגיד, ובעונה שעברה הוא כבש 3 שערים ובישל 2 בליגה. אבל בעונה שלפני, עונת 2021-2022, מייסון מאונט כבש 11 שערים, בישל 10, שבעיקרון הוא שיחק את הקשר ההתקפי מצד ימין שמתחת לחלוץ. צ'לסי שיחקה במעין 3-4-3, הוורץ היה חלוץ ומאונט היה מתחתיו בצד ימין. התכונות הבולטות ביותר של מאונט הן יכולת המסירה קדימה והדרך בה הוא תורם לקידום המשחק. בכל הקשור למסירות מקדמות, מאונט נחשב לאחד השחקנים הטובים ביותר מבחינה סטטיסטית בטופ 5 ליגות בין כל הקשרים, שהוא נמצא בעשירון 93 עם 5.95 מסירות מקדמות למשחק. זה המון. הוא שם סטטיסטית עם קווין דה בריינה ומרטין אודגור לדוגמה. הוא אחד המוסרים הטובים ביותר במסירות לשליש ההתקפי, עשירון 85 עם 3.49 מסירות לשליש ההתקפי, הוא מייצר 0.3 מסירות עומק למשחק, מה שממקם אותו בעשירון 73, והוא רושם 1.8 מסירות מפתח למשחק, עשירון 85. או, בכדי לסכם את כל המספרים האלו, מאונט מוסר ממש ממש טוב, אם זה קדימה, אם זה בין שחקנים, אם זה היכולת לזהות שחקנים חופשיים שפנויים למצב בעיטה, מאונט יודע לעשות את הדברים האלו ברמה הגבוהה ביותר. יש לו גם יכולת נהדרת בכל הקשור לסוויצ'ים, משמע להעביר את כובד המשחק מכנף לכנף, ובקבוצות שמשחקות על הברייק המהיר, בדיוק כמו יונייטד, זה יכול להיות קטלני ביציאות קדימה. תחשבו על קבלת כדור בכנף ימין, מסירת חץ ארוך לכיוון רשפורד, וזה בעצם מה שהמאונט יוכל להעניק ליונייטד בהתקפות המעבר. בנוסף, למאונט יש טכניקת בעיטה טובה, בעיקר בבעיטות חופשיות, אבל כפי שאמרתי לכם בהתחלה, הוא לא למפארד. הוא מהסס לבעוט גם כשיש לו מבט פתוח לשער, ונדמה שמשהו בגישה שלו, בכל הקשור בלאיים על השער, על השוער, עדיין לוקה בחסר, ואני מאמין ומקווה שארי תנך יעבוד איתו על זה, אולי גם ברונו פרננדש, קסמירו, שחקנים מאוד בנושאים. מאונט הוא המספר 7 הכי לא 7 שהיה למנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות. אין לו את המנהיגות ואת הקריזמה של קריסטיאנו רונלדו, אין לו את האופי המיוחד, סטייל קנטונה. מאונט בגדול קשר אמצע, סוג של 8 מאוד דינמי, שתורם המון למשחק באמצעות מסירות המפתח שלו, הכנסות הכדור שלו, היכולת למסור כדורים ארוכים לאורך ולרוחב המגרש, היכולת שלו להגיע מקו שני, בעיקר להיות חלק אקטיבי מאוד בכל הקשור למשחק הלחץ של הקבוצה. למרות שהוא לא שחקן פיזי, מאונט רץ ללא הפסקה ויש לו הבנה טקטית מאוד גבוהה. אינטליגנציית משחק ברמה באמת הגבוהה ביותר. ושוב, צריך לזכור שמאונט רק בין 24. יש אזורים במשחק כאמור בהם הוא לא מצטיין, כגון בעיטות מרחוק, הרמות כדור מדויקות, קביעת קצב במשחק, אבל מאונט יוכל ללמוד מקסמירו ומברונו, שלדעתי, אגב, לצד קווין דה בריינה, ברונו פרננדש שהוא הקשר ההתקפי הטוב בעולם. הוא אולי לא אלגנטי כמו דה בריינה, אבל הוא הקשר שדוחף את המשחק קדימה בצורה הטובה ביותר במשחק כעת, לדעתי. ומבחינתי לפחות, אם אמרתי קנטונה לפני כן, ברונו פרננדש הוא הקנטונה החדש, הוא הפנים של מנצ'סטר יונייטד המתחדשת. ועם ההגעה של מאונט, טן האג בעצם מקבע את הקישור עליו הוא חלם, משולש מרכז מאוד דינמי, עם 6-1 בדמותו של קסמירו, ושני מספרי 8 שיש להם תכונות של 10 בדמותם של ברונו ומאונט. משולש MBC. והמשולש הזה אמור להיות משופר משמעותית מהמשולש שראינו בעונה החולפת, גם עונת התאקלמות של קסמירו בליגה, למרות שהם מדהים, היו לו אדומים מיותרים שיונייטד איבדה אותו לאורך תקופה ארוכה, ואריקסן שלא בדיוק, זה לא בדיוק זה, אז יש לנו פה גם את קסמירו שלמד את הפרמייר ליג, גם את ברונו, שכאמור, כמו שאמרתי לכם, הוא מהטופ של טופ לדעתי, וגם את מייסון מאונט, קשר צעיר, אנרגטי, דינמי, חכם, איכותי, ויכול רק להשתפר וללמוד משני השחקנים הענקיים האלו. ואחרי השוער ואחרי הקשר האמצעי, הגענו לרכש החשוב ביותר, חלוץ, יש חלוץ למצ'סטר יונייטד, רסמוס הוילנד, אבל לפני שאני אדבר עליו, חסות. בחסות חברת ספורט איבנט 365, המפעילה את אתר ticketingo.co.il, אתר לרכישת כרטיסים לאירועי ספורט והופעות בכל העולם. כל אחד מכם ניסה לפחות פעם אחת בחייו לרכוש כרטיס למשחק כדורגל בחול, ומי שניסה יודע שזה לא תמיד קל כמו שזה נשמע. הרבה פעמים המחירה נפתחת ממש קרוב למועד המשחק, וזה במקרה הטוב, במקרה הרע, האירוע כבר סולד אאוט מראש. בדיוק בשביל זה הקימה חברת ספורט איבנט 365 את האתר שלה ticketingo.co.il. האתר מכיל מנוע חיפוש ייחודי שמאפשר לכם לחפש כרטיסים לכ-50,000 אירועי ספורט והופעות מדי שנה, כולל הטופ 5 ליגות, כל המפעלים האירופיים ועוד מלא מלא ליגות וטורנירים, וזה רק בכדורגל. יש גם כדורסל, טניס, מרוצי פורמולה 1 ועוד, וכן גם הופעות של אמנים ברחבי העולם, כולל ביונסה וכל שאר החבר'ה. רק להיכנס ולחפש. החברה קיימת מ-2006 ועובדת עם הספקים האמינים ביותר בשוק, האחריות והשירות מובטחים מרגע הכניסה לאתר ועד הישיבה בכיסא האצטדיון. האתר מתורגם ל-22 שפות, כולל עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית ועוד. והכי חשוב, מאזיני דיסק הכדורגל נהנים מהנחה של 3% בשימוש בקוד קופון דסק 365. אז היום, ממש לפני כמה שעות, Manchester United הציגה לעולם את החלוץ החדש שלה, רסמוס הוילנד. ויונייטד יכולה לשלם חבילה כוללת של 85 מיליון אירו סך הכל לאטלנטה, שזה יהיה בערך כמיליון אירו עבור כל הופעה של הוילנד בקריירת המועדונים שלו עד כה. רסמוס הוילנד גדל במחלקת הנוער של בולק, לובן 93, ברונבי, הולבאג ולאחר מכן אפצה קופנהגן. באוקטובר 2020 הוא ערך את הופעת הבכורה שלו באפצה קופנהגן, במסגרת המחזור השישי של ליגת העל הדנית לעונת 2020-21, ובסך הכל הוא ערך 32 הופעות במדעי המועדון הדני, בכל המסגרות בין הפקיע 5 שערים בלבד. שטורם גראץ, האוסטרית, רכשה אותו בינואר 2022 תמורת מיליון אירו בלבד, והוילנד כבש במדעי ה-12 שערים ב-22 הופעות. באוגוסט של אותה שנה, אטלנטה רכשה אותו תמורת 20 מיליון אירו, ובמדעי הוילנד כבש 10 שערים ב-34 הופעות, ואז כאמור בא יונייטד ורכשה את החלוץ הדני בין ה-20 תמורת 74 מיליון אירו בזומן, מה שנקרא, לא בדיוק בזומן, זה במכה ראשונה נקרא לזה ככה, בעסקה פוטנציאלית של 85 מיליון אירו עם כל הבונוסים השונים. ובואו נתחיל מפיקנטריה חשובה. קודם כל אומרים לי שצריך להגות את זה הוילנד ולא הוילנד, אז אני אנסה לשמור על המקור שזה הוילנד. ורסמוס הוילנד הוא אוהד Manchester United מילדות. בהכרזה הרשמית שלו הוא תיאר את יונייטד כמועדון הטוב בעולם, ומבחינתו זה ללא ספק חלום שהתגשם. עכשיו תראו, למרות שהוא מתנסה לגובה של 1.91 מטר, המהירות שלו מסחררת. בעונה החולפת הוא רשם מהירות C של 35 קמ"ש במדעי אטלנטה. זה הופך אותו, נכון להיום, לשחקן המהיר ביותר במצ'סטר יונייטד, ביחד עם מרקוס רשפורד, שרשם נתון מאוד דומה בעונה שעברה. וקצת כמו בשיר הפתיחה של רובוטריקים, הוילנד הוא More Than Meets the Eye. יש גם שיר כזה ללהקת המטאל טסטמנט, אם אתם מכירים, ואם בא לכם להשאיר את רשימת הספוטיפיי שלכם. אז למה הוילנד הוא יותר ממה שהוא נראה? ובכן, למרות שהוילנד הוא בחור גדול, כמו שבטח הבנתם, יש לו טכניקה ברמה מאוד גבוהה ודריבל מרשים מאוד. לראיה, הוא נמצא בעשירון 83 בכל הקשור לדריבלים בין כל החלוצים בטופ 5 ליגות באירופה בעונה האחרונה, כשהוא רושם 1.37 דריבלים מוצלחים למשחק. בנוסף, יש לו כוח פריצה אדיר עם הכדור, מה שממקם אותו בעשירון 75, עם 1.96 סקיבות כדור מוצלחות למשחק. ולמרות שהוא כבש רק 10 שערים בעונה החולפת, הוילנד ממוקם בעשירון 84 לשערים צפויים, לא כולל פנדלים, עם 0.47 שערים צפויים למשחק. בדומה להלנד, החריג הנורווגי, יש לו רגל שמאל עוצמתית, שהוא גם לא חושש לבעוט מחוץ לרחבה, ואם הוא ישפר במעט את הדיוק שלו מבלי לאבד מהעוצמה, הוא רק ישפר את מאזן השערים שלו מעונה לעונה. הוילנד נמצא גם באחוזון 94, שזה גבוה מאוד, בכל הקשור לבעיטות המסגרת. 51% מהבעיטות שלו פוגשות את המסגרת. בנוסף, רסמוס הוילנד מתמחה בריצה לשטחים ריקים ללא הכדור. בניגוד להלנד, שמעדיף להישאר באזור הרחבה, הוילנד אוהב לרוץ לשטחים ריקים גם בכנפיים, אל הכנפיים, שהוא יודע שיש לו דריבל טוב לסמוך עליו. וגם התכונה הזו יכולה לעזור מאוד ליונייטד שאוהבת לרוץ קדימה בהתקפות מעבר. וזה לא מוריד אומנם מההתמצאות ברחבה של הוילנד. הדני הענק נמצא באחוזון ה-93 בכל הקשור לנגיעות בכדור ברחבה, עם 6.53 נגיעות למשחק. היכולת שלו לקבל כדורים תוך כדי תנועה מתבטאת בעיקר שהוא נמצא גם באחוזון ה-99 לחלוצים שהשתלטו על מסירות מקדמות. משמע, וויליאן יודע לאן לנוע, והוא יודע איך להשתלט על הכדורים עם טכניקה גבוהה ובחוכמה. וגם בעוצמה. וויליאן מחזיק ביכולות פיזיות מרשימות והוא הצליח להרזיק על הגב שלו לא מעט בלמים חסונים. זה יעזור מאוד ליונייטד בהתקפה כשוויליאן ישחק את הפיבוט. בדומה למה שהיה אמור להיות רומלו לוקאקו, רק שוויליאן טכני מלוקאקו בכמה רמות. ובצורה קצת מפתיעה, וויליאן יודע להרים כדורים לא רעים בכלל הרחבה. רובם שטוחים או בחצי גובה, וזה דווקא טוב ליונייטד, כי הרביעה התקיפית מאחורי וויליאן, נניח שזה יהיה רשפורד, ברונו, מאונט ואנטוני, זו רביעה התקפית לא חזקה ולא גבוהה, אבל הם יודעים לבוא בקף שני בצורה מאוד איכותית, ואולי לדחוק כדורים פנימה, אם בכדורים שטוחים או בכדורים בחצי גובה. מה שכן, החולשה הבולטת לעין אצל וויליאן בצורה מעט מפתיעה, זה היכולת האווירית שלו. למרות שהוא מתנסה לגובה של 1.91 מטר, לא פעם הוא מעדיף לוותר על כניסה למאבק האוויר, וכשהוא עושה זאת, הוא גם לא מנצח ברוב המקרים. וזה משהו שחייב להשתפר. בנוסף, מסירות העומק שלו וקבלת ההחלטות שלו לא תמיד עומדות בסטנדרט הגבוה. ולעיתים הכדורים שהוא מוסר מגיעים לכתובת הלא נכונה, וכך גם לגבי ההחלטות שלו לכדרר בשטחים רחוקים מהשאר, מה שיכול בעצם לייצר עיבודי כדור מיותרים ויחשפות להתקפות מעבר. ולא מעט אנשים קראו לרכש הזה, לוויליאנד, הלנד מאלי אקספרס. משמע הלנד לעניים. ובוא נסתכל שנייה עליהם. אחד נורווגי, השני דני. שני ענקים. רק שהאחד, הלנד, החריג הנורווגי, כובש בעשרות וכמה שנים, ליתר דיוק 187 שערים ב-236 הופעות במדי מועדוניו השונים, ורסמוס, וויליאן שלנו, רשם סך של 44 שערים ב-116 הופעות עד כה בחייו בוגרים. הפער ביניהם עצום. אז למה למשל וויליאן ולא הארי קיין לצורך העניין? הרי המחירים דומים, יונייטד תשלם בסוף, זה יקרה עם כל הבונוסים, 85 מיליון אירו על רסמוס וויליאן. אנחנו יודעים שבימים אלו ביירן מינכן נמצאת במסע ומתן עם טוטנהאם על עסקה של 100 מיליון אירו, ואם לא השנה, אז שנה הבאה יכול לעשות בחופשי. אפשר היה ללכת אול אין על הארי קיין, או אפשר היה אולי להביא עוד חלוץ בהשאלה לעוד עונת בנייה, ובעונה הבאה להביא את הארי קיין כשחקן חופשי. אז למה וויליאן ולא קיין? בוא נתחיל מהסגנון. שני שחקנים שונים לחלוטין. וויליאן הוא שחקן שנה לשטח, בניגוד לארי קיין שהוא חלוץ שמנהל משחק, אחד שאוהב לרדת אחורה, לקבל כדורים ולמסור אותם לשטח. ואני חושב שהארי תנך לא רצה חלוץ כזה. הוא לא רצה חלוץ שירד אחורה ויקח את הכדורים מברונו ובמאונט, ששניהם מוסרים נהדרים, אלא הוא רצה חלוץ שידע א', לרוץ לשטחים הריקים, לעשות המון תנועה, לעשות המון לחץ, ובעיקר לחיות את הרחבה. כי קיין ראינו אותו בשנה האחרונה, ובכלל בשנים האחרונות, כמו שאמרתי, הוא נהיה חלוץ מנהל. ותן אך כאמור רוצה חלוץ עם פיגורה עוצמתי שידע למצוא לעצמו מצבים לא באמצעות ירידה אחורה, אלא באמצעות מציאת השטח מקדימה. הדבר השני שאני חושב למה וויליאן ולא קיין לצורך העניין, זה הגיל. וויליאן בן 20. יש פה ילד, ילד שאפשר לעצב ולפתח לפי הסגנון של המשחק של הקבוצה, של תנאך, של המאמן, וזה לא שחקן ותיק, שמגיע כבר עם כל האיכויות שלו והתכונות מובנות בו בילדין, ואז אתה אמור לשנות את כל המשחק שלך לפי הפרופיל של השחקן שהבאת. ואם יונייטד אתה רוכשת את קיין לדוגמה, הכל היה משתנה, כי קיין היה יורד אחורה כאמור לנהל משחק, ואז בעצם שוב, אין חלוץ, משוואה מוזרה כזו. אז לכן אני חושב שגם החשיבות של הגיל מבחינת ארי טן האך היא חשובה, הוא יכול לעצב את הבחור הזה כפי שהוא רוצה. אני גם שמעתי אנשים שאומרים למה לא להביא כוכב, מישהו מוכח, ואני חושב שזה בדיוק מה שרוצה ארי טן האך. הוא לא רוצה כוכב, הוא לא רוצה מישהו מוכח, הוא לא רוצה מישהו שבשנייה שהוא נכנס לחדר ההלבשה כל הכימיה משתנה. ראינו איך טן האך מתייחס לכוכבים בסיפור רונלדו. ראינו את המשטר שהוא מרחיל בקבוצה. עשו לבוא עם קפקפים לארוחות של הקבוצה ולגיבושים, עשו לבוא עם טלפונים, הוא צמצם את ימי התקשורת של השחקנים, משמע בעבר, שחקנים צריכים להתייצב שלושה מפגשי תקשורת בתקופה מסוימת, הוא הוריד את זה לשתיים. תן אף אופס את הקבוצה, חבורה של שחקנים נטולי אגו, שחקנים ללא מעמד מיוחד, כולם שווים, כולם עושים את אותו הדבר, כולם מקבלים אותו יחס, ומכולם מצופה לתת את אותה תרומה, על המגרש ובחוץ המגרש. אני חושב שהקיץ הזה מבחינת רכש התנהל בצורה נהדרת מבחינת יונייטד. כולנו זוכרים בשנים האחרונות את סאגת סנצ'ו, שנמשכה לאורך שתי עונות, ואפשר לראות שביונייטד התחילו לעשות דברים בצורה יותר מחושבת, יותר מדויקת, והביאו למאמן את הרכשים הקריטיים שהוא רוצה. ונשאלתי על המצב הפיננסי של המועדון ועל המחירה. אז תראו, קודם כל, ממש לפני כמה שבועות, יונייטד נכנסה ב-300,000 אירו על הפרות מינוריות של ה-Financial Fair Play. זה בגלל שהוא בעצם שינו את הדרך בה אפשר היה להצעיר על הפסדי קורונה במהלך השנים האחרונות. עכשיו, ליונייטד יש כסף, והם הוציאו 190 מיליון אירו עד כה, למרות שהגלייזרים הצהירו בשיחות פנימיות שהודלפו שהם ישקיעו רק 100 מיליון פאונד, ולא כי הם לא רוצים, אלא בשביל לא להגיע לכנסות והגבלים מול ה-Financial Fair Play. ואפרי הרכשים האלו, המועדון התרכז במחירות לפני שהוא ימשיך הלאה לסקת אמרבט. אלנגה, טלז וזידן עזבו את המועדון, זן אגבל, למי שאני מכיר, תמורת 25 מיליון אירו סך הכל, כסף קטן, אבל עדיין זה כסף חשוב. וישנם עוד שחקנים שמנסים למכור, כגון פרד, מגווייר ומקטומלי, ואני לא אתפלא אם יונייטד ינסה איכשהו לנסות לעשות פה מחירה גם של סנצ'ו ואפילו של מרסיאל. כשאני מסתכל על העונה הקרובה, אני חושב שיש יעדים מאוד מאוד ברורים. היעד הראשון זה בעצם להמשיך לבנות את המועדון, את הקבוצה. ימשיך לקחת את היסודות של העונה האחרונה של תנאף ועליהם לבנות. אני חושב שיונייטד בליגה תנסה להיות חלק מהטופ 4, זה היעד העיקרי. המילה אליפות היא לא בלקסיקון בכלל, אף אחד עוד לא מדבר על זה. אז אני רואה את היעד הראשון והבכיר, זה הצלחה בליגה ברמת הטופ 4, מבחינת הגביע להגיע לפחות לאחד מחצאי הגמר של הגביעים, ולהצליח בליגת האלופות. משמע, קודם כל, כמובן, לעבור את שלב הבתים, זה חובה, זה מס, ולנסות להגיע לשלבים המאוחרים, ואני חושב שהקבוצה הזו, איך שהיא נבנית עם השחקנים שבגיעו, שלפי דעתי, אם האזנתם עד כה והבנתם את כל הניואנסים, אני חושב שזה בדיוק אחד לאחד מה שתנאף רצה, ואני סומך על תנאף ברמה מאוד 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 גבוהה. כשהוא רק הגיע, ממש כחודש אחרי, אני צייצתי ואמרתי שתנאף בונה מפלצת. כמובן שהיו בצחוקים ותגובות מקטינות, אני לא מתייחס, לא מעניין, אבל אני באמת מאמין שתנאף בונה פה מפלצת. היא בבנייה, זה לא יקרה תוך שנה או שנתיים, יש פה תהליך של בנייה, אבל אני חושב באמת שאם יונייטד תעשה טופ 4, אם היא תעשה צ'מפיונס טוב, רבע גמר, חצי גמר, מדהים מבחינת המועדון, ומפה להמשיך לחזק בכל חלון בצורה נקודתית, אולי בעונה הבאה להביא מגן ימני יותר איכותי, להביא עוד בלם, נראה מה יקרה גם עם מגווייר, סיפור מעניין, אבל זה בגדול על מנצ'סטר יונייטד, ואני חושב שאנחנו נמצאים באיזה תהליך, נקרא לזה מעניין, היא צ'לסי עם פוצ'טינו מתחזקת, ונבנית מחדש, כנל ארסנל, סיטי מתחזקת, ליברפול מתחזקת, טוטנהאם עושה פה שינויים גדולים וגם כן נראית כמי שיכולה להיות שחקנית מאוד חזקה. ותראו את העברות, תראו את 10 העברות הבחירות בעולם. דקלן רייס, 116 מיליון אירו לארסנל, ג'וסו גוורדיול, 90 מיליון לסיטי, כריסטופר אנקונקו, 60 מיליון לצ'לסי, רסמוס ווילנד, 75 מיליון ליונייטד, קאי הוורץ לארסנל, סובוסליי לליברפול, מקליסטר לליברפול, מייסון מאונט ליונייטד, סנדרו טונאלי לניוקאסל וג'יימס מדיסון לטוטנהאם. כל הקבוצות טופ 6 התחזקו בצורה משמעותית וכולן הולכות להיראות לפי דעתי הרבה יותר טוב. סיטי רק תשתפר, ההגעה של קובצ'יץ' תשפר אותה לפי דעתי גם של גוורדיול. ליברפול עם מקליסטר וסובוסליי יכולה לחזור להיות קבוצת הגגן פרסינג שכולנו מכירים מהשנים האחרונות. ארסנל, תקשיבו, דקלן רייס, אני יודע שהרבה מהאנשים מזלזלים בו כי הוא אנגלי והרבה כסף, ורכש מפלצתי, לא פחות, רכש שיכול לשנות את כל הקבוצה הזו, באמת הוא טיטן, מדובר פה בטיטן. צ'לסי, מודריק מתחיל להשתלב, קונקו נראה נפלא, ניקולה ג'קסון, רכש שהגיע ככה מתחת לרדאר, רכש נפלא, שימו לב לשם הזה, טוטנה מתחדשת, הביאה גם מאמן טוב, מאמן מעניין, לא בכיר, אבל בחור מאוד, נקרא לזה חיובי, מבחינת המשחק שלו, לא יודע אם כן יישאר או לא, מאוד מעניין מה שקורה שם, אבל כאמור, מנור שם, ויש לנו ג'יימס מדיסון שהגיע מלסטר, שהוא אחד הקשרים ההתקפיים הטובים שהיו בפרמייר ליג בשנים האחרונות, הליגה האנגלית רק מתחזקת, והקרב על הטופ 4, הולך להיות אימתני, מפלצתי. אני רוצה לאמר, אני רוצה לאמר שהשנה ירד דברים אחרים. אני רוצה לאמר שאולי יזו השנה של ארסנל. אני רוצה לאמר שיונייטד תעשה טופ 4 ביחד עם ליברפול וצ'לסי, אבל אז איפה נכנסת ארסנל סיטי? כל כך הרבה תרחישים. אני רוצה לראות את צ'לסי של פוצ'טינו מצליחה, וגם את ליברפול עם הגגן פרסינג. אני חושב שכל מי שאוהב כדורגל אנגלי רוצה לראות את כל המועדונים שעליהם דיברתי, בסיים, ומי שיהיה יותר טוב ינצח, ואני מאוד מקווה שלשם זו הולך העונה. ועם האמירה הזו אגב הגענו לסוף הפרק, ואני יודע שחלקכם ציפה לשמוע טיפום ישראלי, אבל אני אעשה את זה בהמשך השבוע הזה בעוד פרק קצר על הקבוצות שלנו, על מערב לקוחות, איך אני רואה את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל ירושלים, גם שיחה בית"ר ירושלים, גם הפועל תל אביב. דברים מעניינים קורים בליגה שלנו, אז יש למה להמתין. אני מבטיח שזה יהיה פרק שיעלה להערכתי ברביעי אחרון. ואם האזנתם עד כה, תודה רבה לכם, ואני מזכיר שוב, 23 לשמיני, 23, משהו חדש מתחיל, מקווה שכולכם תבואו איתי.